שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק 11. פרופסור מיכאל הרסגור וליד מודריק משוחחים על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
כל השבוע הייתי במתח. אמרתי לעצמי, מה יעלה בגורלה של צרפת אחרי שבשבוע שעבר השארנו אותה בנקודה כל כך דרמטית בהיסטוריה שלה? אמרנו, אנחנו נמצאים ממש ערב המהפכה בוורסאי, הנציגים של כל שכבות האוכלוסייה מכונסים, דורשים חוקה. בפריז התקוממות, כבשו את הבסטיליה, שזה בית הכלא הגדול שנמצא שם באחת משכונות העוני, מבצר. ובכל מיני מדינות אחרות באירופה, בעצם מכריזים מלחמה על צרפת ואומרים, אם לא ירגעו המהומות, אם שלטון המלך לא יישאר, אנחנו פולשים, כי אנחנו חוששים שגם ההמונים שלנו יתקוממו באותה צורה.
זה הם חשבו, אבל הם לא אמרו.
בוודאי. אז צרפת עכשיו נמצאת ממש בנקודה, נקודת האל חזור מבחינתה.
כל השכנים הם בנשק נגדה. ושר הביטחון, לאזר קרנו, הוציא מתחת לאדמה 17 צבאות שלא נתנו לו אויב לחדור למולדת.
ומה קורה עכשיו?
כל אחד מדבר על 14 ביולי. אבל יש יום יותר חשוב מבחינה היסטורית. השמיני באוגוסט.
מה קרה בשמונה באוגוסט?
בשמיני באוגוסט צרפת חדלה להיות פאודלית. כלומר, הנציגים המתכנסים בוורסאי.
כן.
החליטו לבטל כל זכות יתר על מכל האוכלוסייה ומכל עיר ומכל פרובינציה. יש לך את מושג, למשל. מאז ימי הביניים, אם ילגלת חבית של יין על גשר מסוים, שלמת פרוטה לראש העיר. זאת פריבילגיה, כלומר, זאת זכות יתר, היא מבוטלת. צורפה כולה חולקה ל-83 מחוזות.
כן.
אשר אסור להם לעשות שם של מחוז היסטורי, על מנת לא לעורר נטיות של בדלנות.
כן.
למשל, אני גרתי במחוז שנקרא סנוואז, זה שני נהרות, סנוואז. אבל אם כי האזור כולו נקרא איל דה פרנס, האי של צרפת.
כלומר, בעצם צרפת חולקה לכל מיני נפות ומחוזות, בלי לתת להם שם, כדי לא לעורר בהם נטיות של...
בלי לתת להם שם, אלא של ערים ונהרות.
כן.
ולא השמות ההיסטוריים.
אבל מה הייתה משמעות החלוקה למחוזות? משמעות כלכלית?
הייתה קודם כל לדכא את הנטיות של התבדלות מחוזית. נורמנדיה, גיין, אלה הם מחוזות מסוכנים, שהם יכלו להיבדל מן הרפובליקה, ולהקים מדינות עצמאיות.
אבל החלוקה הזו למחוזות היא חלוקה מתקופת המלך?
עכשיו, כרגע, המהפכה מחלקת אותם.
אהה, כלומר המהפכנים הם אלה שעושים את החלוקה.
הם גם מחלקים את השנה.
אבל למה הם מחלקים, רגע, עוד לפני השנה, אבל למה הם מחלקים את המדינה? מה המטרה?
על מנת לדכא את הנטיות לעצמאות של המחוזות ההיסטוריים. נורמנדיה, למשל, הייתה פעם דוכסות עצמאית.
כלומר, הם רוצים ליצור צרפת אחת מאוחדת.
רפובליק אין אינדיביזיבל. הרפובליקה אחת הוא בלתי ניתנת לחלוקה. עד היום, הסיסמה.
ומה לגבי לוח השנה? למה צריך גם אותו לחלק מחדש?
מפני שהם רוצים להתחיל תקופה חדשה. והשנה שפרצה בבחירה היא שנה אחת. עכשיו, המאבקים הגדולים שהרפובליקה זה שנה שניים.
טוב, זה לא תפס. בצדק גם, אתה כל החיים רגיל שאתה חי בשנת 1789, פתאום אומרים לך, זה שנת אחד?
שניים, שלוש וכולי. אבל בהיסטוריה...
מה היה אומר על זה ישו?
ישו, הם טענו שהוא המהפכן הראשון.
אוקיי.
לא כולם, אבל היו כאלה.
אבל בכל מקרה, לא משנה מה ישו היה אומר על זה, הם חילקו את לוח השנה מחדש, ואנשים השתמשו בחלוקה הזו?
עד היום. אומרים 18 תלמידור. אחד ניבוז, מאוד מעניין. החודשים קיבלו שמות קשורים עם עונות השנה. ניבוז, זה נקרא השלגיה. 8 שלגיה.
שלגיה משלג.
שלג, ניבוז, כן. ברימר מערפל. 18 ערפל. וכולי. הם דווקא מאוד פיוטים.
אבל לצרפתים יש גם את החודשים המסורתיים. ז'וייה ואבריל, למה שזה לא יהיה.
כן, אבל תשכחי שז'וייה נקרא על שמו של יוליוס קיסר.
נכון.
והוא דיקטטור.
הבנתי.
ואנחנו רוצים דיקטטורים אחרים.
בסדר, אז אתה רוצה שאני אקרא על החודשים על שם השלג, אני אקרא להם על שם השלג, אני יכולה לעמוד בזה.
ברימר זה ערפל.
יפה.
וההפיכה של נפוליאון הייתה ב-18 הערפל.
Il était un petit homme qu'on appelait le grand en partant. Or vous allez voir comme il revint un petit à Paris guégué, mes amis, chantons le renom du grand Napoléon. C'est le héros des petites maisons. Courant à perdre haleine, croyant prendre Moscou ce grand coup. Mais ce grand capitaine n'y a vu sa perge que du feu. Guégué, mes amis, chantons le renom du grand Napoléon. C'est le héros des petites maisons. Sans demander son reste, fier comme un César de hasard. Dans cet état funeste, Napoléon le grand fout le camp. Guégué, mes amis, chantons le renom du grand Napoléon. C'est le héros des petites maisons.
ובכן, אמרתי שבשונה לאוגוסט 1789 בוטלה השיטה הפיאודלית. כל האצילים ויתרו על תואריהם, על הזכויות היתר שלהם. סוף הפריבילגיות. אם כי בינינו ועצמנו, אלה שיזמו את זה היו שני אצילים חסרי רכוש.
לכן לא הייתה להם בעיה לוותר.
כי הם ויתרו על זכויות של האחרים, כי להם כבר לא היו.
אבל שאר האצילים מקבלים את זה פשוט?
לא. הם מהגרים ומתרכזים בעיר אחת בגרמניה. קובלנץ, שזה היה המטה הכללי של המהגרים. והם לוחמים נגד צרפת.
מה באמת קורה עם הסכנה הצבאית? אתה מתאר תהליך של מהפכה שהולכת ומתבססת, והרי אמרנו שאמרו כל מדינות אירופה שסבבו את צרפת, אם אתם ממשיכים במהפכה הזו, אנחנו נכנסים. אז מה קורה עם זה?
לא נכנסים, אבל הדוכס מבראונשווייג אמר, לא תישאר אבן בפריס אם אתם נוגעים במשפחת המלוכה.
נו.
אז הם נגעו.
ו?
בפריס חיימת.
אוקיי, אבל איך זה קרה? איך הגענו לשם?
מיד נראה. באותו לילה סוער, הוא באמת לילה לסוער, של ביטול כל הזכויות היתר.
בשמונה באוגוסט.
באוגוסט. הם גם הצהירו על זכויות האדם והאזרח. האומר, כל אדם נולד חופשי ושווה בזכויות. השינויים בתפקידם הם מותנים על ידי מעמדם החברתי. אבל ההצהרה הזאת שכל אדם נולד חופשי ושווה, זה למעשה גם סוף העבדות במושבות.
כלומר, החוקה הזו שאותם נציגים מנסחים, דנים בה, לא חלה רק על תושבי צרפת בצרפת עצמה, אלא גם על כל המושבות של צרפת.
בעולם.
ושם זה סיפור אחר לגמרי, כי באמת שם היו יחסי עבדות ממש בין הילידים לבין הכובשים הצרפתים.
בדיוק. ועכשיו העבדות הזאת מתערבת, מפני שהמדינה הכריזה על שוויון של כל האזרחים וכל התושבים, לא כזאת. והשרה הזאת קובעת כמובן שהחוקה החדשה תהיה מבוססת, עכשיו אנחנו ניפגש במכר ותיק,
כן.
בעל הרצון הכללי, ג'נרל וילד. כלומר, הרעיונות של ז'אן ז'אק רוסו,
כן.
ולדורטיקנים של המאה ה-18.
ואנחנו הקדשנו לז'אן ז'אק רוסו תוכנית שלמה, דיברנו באמת על ה... אידיאל הזה שהוא מציב, הרצון הכללי. אולי נזכיר למה הכוונה?
כלומר, שלמעשה דמוקרטיה, אבל דמוקרטיה עם סכין מוסתרת. כי מי אומר מהו הרצון הכללי? יכול להיות גם דיקטטור.
יפה, אז צריך להסביר באמת. כי אומר, מה שבעצם אומר ז'אן ז'אק רוסו, אנחנו צריכים לקבוע את מעשינו, את הציווי המוסרי שמנחה אותנו, לפי הרצון הכללי, כלומר לפי דעת הרוב, מה שהרוב היה רוצה לעשות.
בדיוק, זו דמוקרטיה.
מתוך הנחה שהרוב ירצה לעשות את הטוב.
בדיוק.
כל אחד אולי ירצה לשמור על האינטרסים שלו, אבל כשכל האינטרסים האלה מתקבצים יחד...
אבל קורה שדיקטטור אומר... אני הרוב.
בדיוק, ולכן אנחנו אומרים שבאמת הרעיון הזה של הרצון הכללי של רוסו שימש גם בידיהם של דיקטטורים כמו סטלין ואחרים להגיד, אני יודע מהו הרצון הכללי, אני פועל בשם אותו רצון כללי,
כן.
אבל אני זה שקובע אותו. אבל במקרה הזה שלנו של צרפת זה סיפור אחר, כי יש לנו רפובליקה, כרגע עוד אין דיקטטור.
עוד אין רפובליקה, כי עדיין יש מלך.
כן.
אבל מי שניסח את הסרת זכויות האדם והאזרח, היה לא אחר אלא לפייט. ועוד מישהו, באופן סודי, תומאס ג'פרסון, הסוכן האמריקאי שנמצא בפריס. ככה שההצעה הזאת היא משותפת צרפתית לאמריקאית.
שהחיבור הזה בין צרפת לבין ארצות הברית הוא מאוד מאוד מעניין. הזכרנו שלפייט היה בין האנשים המשמעותיים שעודדו את המרד האמריקני. בבריטים, צרפת נתנה להם כסף, נתנה להם נשק, והנה עכשיו אנחנו רואים את המעורבות של האמריקנים בניסוח החוקה הצרפתית.
כן, אני רוצה להעיר בעיר הסוליים, שאמריקה הייתה חייבת כסף לצרפת, וזה נמשך שלושה דורות שהם שילמו.
לא, ואני רוצה להעיר בהערת שוליים, שרק לפני כמה שנים בארצות הברית רצו לשנות את שם הצ'יפס, כדי לא לקרוא לו פרנץ' פרייז, מרוב שהם כעסו על הצרפתים.
הם נרגעו עכשיו.
הם נרגעו עכשיו, ואולי כדאי שהם יזכרו בשורשים המשותפים שלהם, ואנחנו נראה תחייה של הידידות האמריקנית-צרפתית, מי יודע?
לאור התפרי אדמה מתוגנים.
לנטאבל אופיני קומיזופן Capable, le sacré brouillé midi nous rendrait pas plus misérable. Mais leur compte est foutu, ils s'en retournent la pelle au cul.
Ils s'en retournent la pelle au cul.
Ils ne voulaient pas tiers état, parce qu'il est le soutien du trône. Leur fallait des aristocrates et que le roi leur mit sa couronne. Mais leur complot est foutu, ils s'en retournent la pelle au cul.
Ils s'en retournent la pelle au cul.
Les grands ne voulaient rien payer, parce qu'ils ont ruiné la France. Faut bien suer et nous tuer pour engraisser leurs excellences. Pour eux, je faisons venir du pain, et pour nous, ils font venir la faim.
Et pour nous, ils font venir la faim.
בן קורא עכשיו לביצר חשוב, הכנסייה. הכנסייה הייתה בעלת הקרקעות הגדולה ביותר בצרפת. המהפכה מחליטה שהיא מבטרת על המעשר. למעשה כל הרכוש הכנסייתי העצום עובר למדינה.
הם יכולים לעשות את זה?
הם הרוב, הרצון הכללי.
הם פשוט מחליטים שכל רכוש הכנסייה עובר לרשות המדינה?
כן, ושהכמרים... יהיו פקידים של הממשלה.
טוב, אני מתארת לעצמי שהכנסייה לא קיבלה את זה לא בסבר פנים יפות ולא בסבר פנים בכלל.
לא, היא סיטה כמובן נגד הרפובליקה ונגד. אבל הצו הזה מחזיק מעמד עד עצם היום הזה.
אבל איך הם מצליחים להשליט את רצונם? זו השאלה, כי המלך בכל זאת עדיין מלך.
קיים,
הכנסייה הייתה חזקה ביותר, הרי אנחנו דיברנו פה תוכניות שלמות על הצנזורה שלה.
השאלה ביותר.
אז איך הם מצליחים להכניע את הכוחות הגדולים האלה?
על ידי החלטה של הרצון הכללי.
בסדר, החלטה, החלטה.
כן.
אבל איך הכנסייה מתקפלת?
היא לא מתקפלת. מחצית הכמרים אינם נשבעים אמונים למשטר החדש. ואז הכנסייה מתחלקת לשני סוגים. הכמרים שהם כן נשבעים,
כן.
לסדר החדש, ואלה שאינם נשבעים. משום מה, באזורים המפגרים של צרפת, באנגליה ואחרים, העיקרים תומכים בכמרים שלא נשבעו אמונים למשטר החדש.
כלומר, לא כל הציבור תומך במהפכה.
לא, מה פתאום? יש קונטרה מהפכה. מאוד מאוד אקטיבית. ומי עוזר לקונטרה מהפכה?
מי?
האנגליה. מפני שזה החוף תעלה והאוקיינוס האטלנטי, והעזרה בנשק, באנשים ובכסף, לאותם המתקוממים נגד המשטר החדש בא מאנגליה.
כלומר, האנגלים מממשים במידה מסוימת את האיומים שלהם שדיברנו עליהם בתחילת התוכנית, ועוזרים למתנגדים של המהפכה מבפנים לבצע את מה שהם רוצים לעשות.
כן, בלי הסערה, פשוט מאוד, באופן מעשי. הרי אל תשכחי שהמרחק בצרפת לאנגליה, בפאדו קלה, זה 13 קילומטר.
ברור. אז מה, יש מלחמת אזרחים עכשיו?
מתחילה מלחמת אזרחים, כן.
ומה קורה בה?
קודם כל, המדינה התעשרה בצורה פנטסטית, מפני שכל רכוש הכנסייה עבר אליה.
ברור, זה דרך נורא קלה להתעשר. רגע, אתה יכול פתאום להפוך לבעל ממון.
אין פשוט לעשות כסף כדי לממן את זה. אז הם מדפיסים לראשונה שטרי כסף בנייר. אבל השטרות הללו ישנו תמונה של המלך. וכאשר הוא ירצה לברוח, יזהו אותו לפי השטרות.
זה מאוד מתוחכם, אבל למה שהמהפכנים ידפיסו שטרות כסף עם תמונתו של המלך?
כי אנחנו עדיין במלוכה, אין רפובליקה.
כלומר, הם לא שואפים בשלב הזה להדיח את המלך?
לא, הם שואפים
לכונן חוקה.
קונסטיטוציונית.
הבנתי. כלומר, מבחינתם כרגע המטרה העליונה היא באמת כינונה של החוקה, ועדיין לא חיסול מוסד המלוכה.
יש משהו פיקנטי בכל הסיפור הזה. למעשה, האידיאל שלהם היה אנגליה. מלך קונסטיטוציוני,
כן.
עם פרלמנט, בית הלורדים וכולי.
מלוכה כזו שמברכת אולי בחגים, אבל אין לה הרבה, או תופסת הרבה מקום במדורי הרכילות, כמו שאנחנו רואים היום, אבל לא. אין לה הרבה מקום מבחינת קבלת ההחלטות. היא לא מנהיגה.
במצעדים כן.
כן.
וההחלטות לא.
בדיוק. ואתה אומר שכשהמלך ניסה לברוח, אז ההמונים זיהו אותו סוף סוף בזכות אותם שיתרות כסף.
כרגע נגיע לפרשה הזאת, שהיא מאוד דרמטית.
אני כבר במתח.
ובכן, יש גם נטיות שיביאו לאיזשהו הגשמה. יש גם נטיות לגמור עם הדת הנוצרית.
לגמור עם הדת הנוצרית?
כן. ובמקום זה להקים דת התבונה. ומי הייתה התבונה? שחקנית יפה, שלא הייתה לבושה יותר מדי, וישבה על המזבח בנוטרדאם.
נדמה לי שהדברים שלך דורשים הסבר.
ובכן, הם רוצים דת חדשה שתהיה מבוססת, כלומר, הקיצונים במהפכנים.
כן.
שתהיה מבוססת על תבונה. אז זוכרת, כשדיברנו על האנציקלופדיה...
אמרת שבעמוד הראשון כן. ראו את תמונתן של שלוש נשים, האחת ערומה, זאת האמת.
לא, עדיין לא ערומה.
הן מפשיטות אותה.
כן, כן, בדיוק.
היא האמת.
כן.
ושתיים באמת שמפשיטות אותה.
כן. מי מהפשיטות? התבונה והפילוסופיה.
כן.
ועכשיו, אם זה ככה, שתהיה נשארת מופשטת, על כן מזמינים שחקנית יפה מאוד, שתשב בכנסייה ותסמל את המשטר החדש, התבונה.
והיא הייתה ערומה?
כמעט.
יש לי תחושה שגברים עשו את הצעד החכם הזה.
היו גם נשים מהפכניות.
אני בטוחה, אבל יש לי תחושה בכל זאת שהרעיון לשים אישה ערומה שהיא זאת שתייצג את הדת החדשה, זה לא היה דווקא רעיון שלהן.
לפי דעתי זה מאוד אנושי, כי אני רוצה להזכיר לך, אם את שכחת, שאנשים הם חצי המין האנושי.
איך אפשר לשכוח?
Oh,
חוקה חדשה שמה במרכז שלושה דברים. הרצון הכללי, כלומר למעשה העם, החוק והמלך, בסדר זה.
כן.
ועכשיו באסיפה הכללית מתחילה להתבדל לפי הנטיות. אין שמאל וימין, אלא יש למעלה ולמטה. המהפכנים החשובים ביותר, בסך הכל, היו 35 מתוך 500, הם יושבים על הספסלים הגבוהים ביותר. והם קוראים לעצמם ההר.
ההר?
כן, למונטאנה. בלי האסיפה, המתונים יושבים למטה, וקוראים להם הביצה.
אז לפני שנכנס לתוך יחסי הכוחות הסבוכים בתוך אותם נציגים ומכונני החוקה, אני רוצה לנסות להבין מה עושה המלך בכל השלב הזה. כלומר, הוא מבין שמעמדו עכשיו הולך להשתנות בצורה דרסטית.
המלך מתכנן בסודי סודות בריחתו, שלא תצליח. וזה יחליש אותו מאוד.
הוא רוצה לברוח כי הוא מבין שסופו קרוב, או שהוא רוצה... כי הרי כרגע, כפי שאמרת, אין סכנה לשלומו של המלך. הם בסך הכל רוצים חוקה.
בדיוק.
אז למה הוא רוצה לברוח?
מפני שאל תשכחי שהוא נתמך על ידי מלכי אירופה, שאומרים שיהונה לא רע, הם יתערבו. והתוכנית הייתה שהוא יברח למבצר שנמצא על גבול צרפת, שם הוא יוכל לקבל עזרתם של מלכי אירופה.
כלומר, הוא רוצה לברוח כדי לחזור ובגדול עם צבא ולדכא את כל הרעיונות המהפכניים האלה.
בדיוק, אבל הוא היה אדם לא החלטי. וההחלטיות הזאת קברה לו קבר, אם כי הדמות הפעילה הייתה אשתו, מרי אנטואנט.
כן.
אז תשלם עם צווארה, אם אפשר להגיד ככה, על פעילותה.
אפשר להגיד ככה, במקרה הזה זה ממש כן. מילולי.
על פעילותה הפוליטית. היא הייתה חסרת ניסיונות. היא לא עסקה בפוליטיקה עד פרוץ המהפכה, אלא מסיבות וחיי חצר, וכן היא לא הייתה מוכנה לקבל את הסדרים החדשים שהיא לא הבינה אותם בכלל.
אז מה היא עשתה?
היא כמובן ארגנה את הבריחה. ואז מופיע גבר מקסים. שוודי. גבוה, בלונדי,
הרוזן... כמו רוב השוודים, כן.
הרוזן אקסל פון פרזן.
וואו, עוד עם שם כזה.
שוודי.
בסדר, אפשר לעשות שם שוודי קצר.
אשר הייתה לו אהדה עמוקה מאוד, לא יותר מזה, למלכה מרי אנטואנט.
לא יותר מזה אתה מציין כדי שנדע שהוא לא היה מאהב שלה.
הוא לא היה, כי בלתי אפשר היא הייתה שמורה כל הזמן על ידי חיילי המהפכה. אבל הייתה להם אהדה עמוקה ביניהם, והוא לוקח על עצמו לארגן את הבריחה. אבל הוא ארגן את זה רע מאוד, כי הם יתפסו.
מה הייתה תוכנית הבריחה?
תוכנית הייתה להביא אותם, משפחת המלוכה, כולה.
כן.
עם יורש העשר, עם הנסיכויות וכל זה, למבצר על הגבול. משם הוא יוכל לקבל עזרה. ממלכי אירופה המאוחדים, ולחזור לפריז כמנצח.
אז הם יוצאים, מה, באינטרטסים בכרכרות?
רגע, רגע, לא כרכרות, אלא השוודי הזה הזמין כרכרה ענקית. וכדי שהציבור יתרגל לקיומה של הכרכרה הזאת, הוא טייל בפריז איתה, משהו ענקי, משהו... ללא תקדים.
זה נשמע מצד אחד טיפשי, מכיוון שאם אתה רוצה לברוח בלי שישימו לך לב, למה אתה בוחר דווקא בכלי רכב כל כך
לא,
גדול?
לא, אבל הוא בילה כמה חודשים.
אז זה משמעות, מצד שני, יש פה תבונה, כי הוא כן, כן ניסה להסתיר
כדי את... כדי להרגיל את הציבור למראה הכרכרה הענקית הזאת.
נו, אז עד עכשיו זה נשמע כמו תוכנית טובה.
כן, עד עכשיו.
מה משבש אותה?
קודם כל, המלך אהב גיאוגרפיה. ועל כאן הוא תקע את ראשו כל הזמן מחוץ לכרכר.
הציץ מן החלון.
אחרי להיות פרצוף, היה מוספס על שרות הקשר. היה קל מאוד לזהות אותה.
אז אני לא מבינה למה אתה משמיץ את מרי אנטואנט. נדמה לי שמי שמתגלה כטיפש האמיתי פה, הוא לואי ה-16.
התוכנית הייתה שאלה. הוא נגרר.
בסדר, אם לא היה דוחף את הראש מהחלון, אולי הם היו מגיעים בשלום.
אבל היה משתנם.
בסדר.
הוא מופע justice. Votre bonheur fut mon unique objet, et vous me traînez au supplice. Et vous me traînez au supplice. Français, Français, n'est-ce pas parmi vous que Louis reçut la naissance? Le même ciel nous a vu naître tous. J'étais enfant dans votre enfance.
אז זהו, זה מה שקורה, כל כך פשוט, הוא מוציא את הראש מהחלון והמונים מזהים אותו ולא נותנים לו לברוח?
תראה, יש ויכוחים כל הזמן. היה נואם גדול ומוצלח מאוד בשם מירבו. מירבו היה זה שכאשר המלך שלח קצינים לפזר את השריפה, הוא השיב, אנחנו כאן ברצון העם ולא נתפזר אלא בכוח. המשפט הזה האחרון הוא קצת מוטל בספק. כלומר, אנחנו כן נתפזר, אתה תשתמש בכוח.
כן.
אבל מרבו היה הנואם הגדול של המהפכה, אבל הוא אהב יותר מדי דגים, ומשתה אחד אכל כמות עצומה של דגים, שהביאה למותו.
מה, מקלקול קיבה?
כן.
טוב, נלמד את הלקח ההיסטורי, לא נאכל הרבה דגים.
אם אתה מהפכן, אתה עומד וחולה דברים גדולים.
עדיף שתימנע.
אל תאכל דגים במידה בלתי מוגבלת.
רשמתי לפניי.
מרבו התנגד לנקוט באמצעים חוקתיים נגד אותם האצילים שמהגרים. הוא טען, היה פעם באתונה מחוקק בשם דרקו, והוא המציא חוקים הדרקוניים.
כן.
ואם אתם תעיזו להוציא חוקים נגד המהגרים, הרי זה זכותם החופשית להגר לאן שהם רוצים. אבל אחרי מותו של מרבו, התחילו לנקוט באמצעים נגד המהגרים.
כלומר, נגד האצילים שבחרו לעזוב את צרפת.
מפני שהם נכנסו לגרמניה, התרכזו בעיר אחת שהזכרת אותה, קובלנץ, ולמעשה הקימו צבא
כן.
נגד המולדת. למעשה הם היו בוגדים.
אבל רגע, אנחנו קצת סטינו מן הנושא המקורי. דיברנו על הבריחה של המלך.
עוד לא. דיברנו על התוכנית הבריחה.
אז אולי נגיע לבריחה עצמה ומה שקרה
בה? נגיע, כן. אבל כאן יש פרט אחד קטן. מרבו, אחרי שאחר את הדגים ונפטר, הוחלט שאנשים הגדולים לא יקברו בבתי קברות רגילים, אלא אחד הכנסיות של פריז, ויהפך למוסד חילוני, הפנתיאון. ואנשים הגדולים יקברו בפנתיאון. ומרבו היה האדם הראשון
יפה.
שנקבע בפנתיאון. עד שגילו את ההתכתבות הסודית שלו עם המלך, ואז הוא הוצא מן הפנתיאון והלך לבית קברות רגיל.
למה? מה היה בהתכתבות הזאת?
מרבו היה אציל, שנבחר כנציג העם, אבל הוא פחד שהמהפכה תתגלגל. אל תשכחי שכולם ידעו שבאנגליה, ב-17, הייתה מהפכה של אוליבר קרומוול. והמלך צ'רלס הראשון, שרצה להיות חכם, איבד את ראשו. כל אחד ידע את זאת. ועל כן רצו למנוע את זאת, אלה, המתונים.
אז רגע, אתה בעצם אומר שמרבו, שהיה אחד הנואמים הגדולים של המהפכנים, שיתף פעולה עם המלך?
כן, כדי למתן את זה, מפני שהוא רצה להציל את המלך. הוא ידע שהמלך לא חכם ביותר. ונוסף לזה, אני סיפרתי לך, שהמלך היה גם בעל מקצוע.
כן.
מנעולים.
נכון.
אבל כל התעודות הסודיות, הוא הכניס אותם במקום מסוים, וסגר למנעול, המנעול לא היה טוב. והפנים גילו את התעודות. אז הוציאו את גבייתו של מרבו מן הפנתיאון, והלכו לגמור אותו בפינה נידה. אם לומדים מקצוע, אתה חייב להיות מומחה למקצוע.
זה בטוח. עכשיו אפשר לחזור לבריחה של המלך, כי אני פשוט במתח מכל הסיפור הזה.
ובכן, הוא מחליט לברוח ביוני 1791. 20 ביוני.
כלומר, שנתיים אחרי שפרצה המהפכה.
כיצד הוא בורח, העוזרת של המלכה מוכרזת לברונית רוסית. רוסית. שהיא לא יודע מידה רוסית. גברת נקורף. וכל בני המלוכה הם המשרתים שלה.
וואה, מה אתה אומר? כן. כלומר, ממש התחפשו והכל?
בדיוק. גם הנסיכים הקטנים, המלך, המלכה היא העוזרת שלה, והם יוצאים. כל הארגון הזה היה בידו של אקסל פון פרזן השוודי, שעד שהוא היה גם העגלון, עד שהם יצאו מפריס. הכל היה בסדר. כאשר התרחקו מן הבירה, הדברים התחילו להשתבש. מפני שאקסל פון פרזן לא היה כל כך מומחה לאדמיניסטרציה הצרפתית, וכל הסוכנים שהוא זרה בדרך, איכשהו, לא היו במקומותיהם בשעה הקבועה.
טוב, מי סומך על שוודי?
המלך זוהה מפני שתמונתו הייתה כל שרות הכסף.
כן.
ויש לנו דין וחשבון של האדם שזיהה אותו, זה מאוד מעניין, זה דרמטי. הם נעצרו לכפר קטן בשם ורן, שהיה כמה קילומטרים מן המטרה הסופית שלהם.
וואו.
אילולי הדבר הזה הם היו מגיעים למבצר.
אבל באיזו זכות הם עצרו אותם? הרי בסך הכל זה המלך. כרגע אין איזה...
המלך בורח.
אבל הם לא ידעו שהוא בורח, הם יכולים להגיד שהוא בטיול.
לא בטיול, כי אם העוזרת של המלכה היא ברונית רוסית, והמלכה היא עוזרת.
כלומר, מהר מאוד האנשים הבינו שיש כאן סיפור כיסוי, ושהוא מנסה פשוט לעזוב.
בטיול. ופחדו מזה כל הזמן. ואז הוא נאסר, מבלה לילה אחד בכפר, אוכל טוב מאוד. דרך אגב, הוא אכל כל כך טוב, שגם ביום שדיזו לו את הראש, בבוקר, הוא אכל ארוחה דשינה מאוד.
לפחות זה.
הבורבונים, שושלת המלוכה, אהבו לאכול.
טוב, נו, בכל זאת צרפתים.
ומחזירים אותם לפריז, באותה עגלה הענקית שהם יצאו, והציבור מקבל אותם בשקט גמור, כי האספה הוציאה חוק. מי שיריע להם, יענש. מי שיקלל אותם, יענש. על כן הם חוזרים לבירה ושתיקה מוחלטת, ההמונים עומדים ומסתכלים. וזה היה למעשה הדבר שגרר את חיסול המלוכה. הוא הוכיח שהוא לא ישר, שהוא לא רוצה למלא את רצון האומה.
כלומר, זו הייתה טעות פטלית של המלך.
כן. זה נקרא הבריחה לוורן, כי וורן זה הכפר
שהם
נעצרו. נעצרו, כן.
אז המלך נתפס, הוא מושם במה? בכלא או...?
לא. המלך הוזל לארמון, אחת שמירה כבדה. אבל העונים של פריז אינם מרוצים מן ההחלטה הזאת. אל תשכחי שמחוץ לאספה הזאת מופיע גוף חדש, עיריית פריז, הקומונה של פריז.
כן.
שזה גוף חיצוני מאוד ואנטי-מלוכני, והם מחליטים מהאספה לא נוקטת באמצעים, אנחנו ננקוט.
אז רגע, יש לנו את האספה, אמרנו שבתוכה יחסי הכוחות הם מורכבים. אתה תיארת מצב שבו היו לנו משהו כמו 35 מתוך 500 נציגים שהם היו המהפכנים האמיתיים, קראו לעצמם מהר, והיה את המסה הגדולה של המתונים שישבו במרכז החדר, למטה,
כן.
והם אלה שהובילו את הקו. עכשיו הביצה, אני מתארת הביצה. לעצמי, הביצה.
הביצה.
אז אני מתארת לעצמי שבעקבות האירועים האחרונים, יחסי הכוחות האלה משתנים, ועוד אתה אומר, עיריית פריז מצטרפת.
בדיוק.
אז מה קורה?
כולם הולכים להר. רדיקליזציה של חברי האספה. ואז קורה דבר טרגי מאוד. המוני פריז פולשים לארמון בעשירי באוגוסט.
כשהם מונהגים על ידי?
על ידי המנהיגים מקומיים, והעיתונות היא מאוד מאוד שלופת רסת. נגד המלך, ואז בא הקרב, קרב ממש, מפני שהמשמר השוויצרי, כאן יש הערה מעניינת, מלכי צרפת היו שמורים על ידי משמר שוויצרי, אשר גויץ מן האזורים השוויצריים, שם לא דיברו צרפתית, על מנת שלא יהיה קשר בין אותם החיילים השוויצריים למצרפתי, וזה מאבק טרגי מאוד, כי המונים הפריזאים פשוט שוחטים בהם בשוויצרים.
מה אתה אומר?
והיום ליד לוצרן בשוויצריה יש פסל האריה הגוסס שבא להנציח את ההגנה שהשוויצרים ניסו להשיג למלך ולא הצליחו.
כי באמת כשעשינו את התוכנית על שוויץ דיברנו על כך שהשוויצרים הפכו את עצמם לסחירי חרב חיילים בכל רחבי אירופה, והפכו להיות אנשי מקצוע ממש רציניים בתחום הזה.
שגם היום המשמר של האפיפיור זה משמר שוויצרי. וכשאני הייתי בשוויצריה, הייתי במחוז דובר צרפתית,
כן.
וראיתי פשוט על הקיר ההודעות. מי שרוצה להיכנס לצבא האפיפיור, נא לגשת לרחוב זה וזה.
נו, אז הלכת.
אני לא הייתי בדיוק קתולי.
וגם לא בדיוק שוויצרי.
נכון.
On l'a tué à coups de chasse-pot, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Comme faucheur rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte.
בכל מקרה, נחזור לצרפת. אתה אומר שההמונים הפריזאים משתלטים על הארמון.
מה עושה משפחת המלוכה? היא בורחת לאספה.
לאספה?
כן, מפני ש...
בוורסאי?
לא, זה בפריז כבר.
אה, האספה כבר עברה לפריז?
כן.
אוקיי.
אז תזכרי שאנשים, דיברנו בפעם הקודמת ששבעת אלפים נשים הביאו אותם לפריז.
נכון, נכון. צבא הנשים.
ואז הם יושבים בתא המחוקקים וממתינים. אחרי הקרב הזה, כשיד המהפכנים האלימים על העליונה מחליטים שכל משפחת המלוכה תיסגר בארמון של ימי הביניים שנהיה במקרה שם ונקרא לו טמפל. למה לו טמפל? כי זה היה ארגון הטמפלרים של ימי הביניים. ומשפחת המלוכה נסגרת שם.
מעניין.
הטיפול הוא עדיין מלכותי, אוכלים טוב וכל זה, אבל את ההשגחה המתמדת של נציגי הקומונה הפריזאית.
אגב, כשהתחלנו לדבר על המהפכה, אמרנו שאחד הכוחות המשמעותיים ביותר שהניע אותה היה הרעב. באותה תקופה עוני לא היה לחם, זה מה שגרם להתקוממות הראשונית. עכשיו אנחנו נמצאים כבר שנתיים אחרי.
צודקת, אבל בין הדרישות של ההר, כלומר המהפכנים הגזעוניים, היה מחיר קבוע של הלחם.
אהה.
כדי שהעופים לא יוכלו להעלות את המחיר כל הזמן.
וזה מתקבל? כלומר, בשלב הזה כבר בעיית הרעב נפטרה יחסית או התמתנה?
פחות או יותר, כן. כל פעם הייתה הספקה, הספקה הייתה צולעת. וזה אחד הסיבות של המהפכה. באותו מבצר שהם התכוונו להגיע, היה גנרל, שהוא היה בן דודו של לפייט. כאשר הוא גילה פתאום שהבריחה נכשלה, אז הוא ברח לרוסיה. זאת, אל תשכחי, שהם טענו שזאת ברונית רוסית שנוסעת
נכון. לארץ. אז רוסיה שזורה בכל ניסיונות הבריחה הצרפתיים. אבל מה קורה כרגע בצרפת? המלך ובני משפחתו, אמרנו, נמצאים כרגע בארמון מימי הביניים. המהפכנים הרדיקליים הופכים להיות יותר ויותר חזקים, ולאן זה הולך?
עכשיו מתחילים לתת עיצות במשפחת המלוכה. אחד מנציגי העם, בשם ברנב, מנסה לשכנע את המלכה ואת המלך, שמחייבים למלא את תפקידם כמלכים קונסטיטוציוניים, כמו מלך אנגליה, ואז לא יקרה להם שום דבר. אותו אדם ברנב, נמצאו ההתכתבות שלו עם המלכה, והתוצאה הייתה שהוא איבד את ראשו.
באופן כללי עדיף לא להתכתב איתם, נראה לי, עם בני המלוכה, ואם אתה כבר מתכתב, תשרוף את כל העדויות שמוכיחות את זה, כי אחר כך סופך יהיה, איך לומר,
כן,
לא
אבל,
חיובי.
כן, אבל תשכחי, שהמלך היה בטוח שהוא, המנעולים שלו,
כן.
בריק.
שמענו עליו כבר, כן.
Enfin v'là donc est bâclé, j'en pudeur ouais dans la France, on les a tous baraclés, tous ces beaux seigneurs d'importance. Je sens libre enfin chez nous, et puis sont égaux très tous, et puis sont égaux très tous. À présent tout ira bien. À Paris comme à la guerre, je ne craindrai plus le venin qui gâtait toute cette affaire. J'aurai vraiment la liberté en soutenant l'égalité, en soutenant l'égalité.
עכשיו הם מגיעים למסקנה שהמלוכה לא מתאימה לצרפת.
מי המהפכנים?
המהפכנים.
כלומר, עברנו שלב במהפכה, עד עכשיו הם רק רצו שיהיה מלך
קונסטיטוציוני.
בדיוק, כזה שיהיה רק תפקיד סמלי, אמרנו במצעדים ולא בקבלת ההחלטות, ומי שיקבל את ההחלטות יהיה האספה הכללית של העם. עכשיו הם עוברים שלב, אומרים למה בכלל אנחנו צריכים מלך.
ב-21 בספטמבר 1792 מוכרזת הרפובליקה הצרפתית הראשונה. אל תשכחי שדיברנו על ז'אן ז'אק רוסו, הוא חשב שהרפובליקות זה משטר שמתאים למדינות קטנות.
בדיוק, דיבר על ז'נבה.
כן, למשל. לקנטונים השוויצריים.
כן.
אבל פתאום מדינה גדולה כמו צרפת, שהייתה המדינה הגדולה ביותר של המערב אירופה, הופכת לרפובליקה, וגם משנה את הלוח השנה, ואת השמות ואת הכל, זו הייתה מהפכה עמוקה ביותר. שינוי יסודי.
ועם המעבר לרפובליקה גם מחוסלים כל בני משפחת המלוכה, או שזה עדיין לא?
עדיין לא. מפני שהם גילו, אותו מנעול שלא פעל, הם גילו את התכפות הסודית של המלך ושל המלכה, והם למעשה הם הופיעים כבוגדים. אנשים היו מוכנים לתת ידם לפולשים זרים שנכנסו לצרפת. ואז נולד הרעיון של משפט המלך. יש לשפוט אותו. גם את המלך, ואחרי מאוחר, גם את המלכה.
כלומר, כל תהליך התזת הראש בא בעקבות משפט? זה לא היה פשוט...
לא, לא, תמיד משפטים.
כל מערכת המשפט הצרפתית היא מערכת שלמעשה גם היא עוברת מהפכה או משתנה, כי הרי אני מתארת לעצמי שקודם המשפטנים היו נאמנים למלך.
כן, בוודאי. אבל תשכחי שהמשפטנים האלה היו אנשים שקנו את משרותיהם.
נכון.
ועכשיו הדבר הזה בוטל. עם ביטול הפיודליזם, גם קניית המשרות בוטלה.
כלומר, המהפכנים משתלטים על מערכת המשפט, גם מציבים כן. שם אנשים משלהם.
ומקימים בית משפט מהפכני, אשר יהיה מאוד אכזרי.
ובית המשפט הזה הוא זה שישפוט את בני המלוכה.
זה לא כל כך מיידי. קודם כל, יש כמה אנשי ההר, שרוצים לגייס את ההמונים, ואז הם מקימים בניינים ששם הם מזמינים את האזרחים לבוא לחתום להאשמת המלך. ואת יודעת איפה הבניינים הלומדים?
איפה?
במקום שהיום מתרומם מגדל אייפל. כן. ואז קורה תקרית.
תמיד קורות תקריות.
אלא מה אחרי היסטורית המשמרת.
בדיוק.
לפייט, שהוא היה מפקד המשמר הלאומי,
כן.
טוען שהאיש מהומות, הציבור לא מסודר, והגיש איזה פרובוקציות, והצבא פותח באש, ויש 50 מתים.
כלומר, כרגע הצבא מתנגש עם המהפכנים.
כן. צבא המשמר הלאומי, תחת הנהגתו של לפייט.
אני לא כל כך מבינה את יחסי כוחות במדינה כרגע, כי אמרנו כבר שהכריזו על רפובליקה. המלך כבר ירד מכל סמכויותיו.
כן.
אז למה המשמר הלאומי לא מציית לרפובליקה שהיא המהפכנים?
קודם כל, לפייט היה איש צבא. הוא רצה סדר. היו מהומות, מכות, הפגנות רעשניות וכל זה. פשוט, אני לא יודע אם לפייט נתן את הפקודה, אבל החיילים פתחו באש.
אז אני מקבלת תחושה שהייתה יחסית אנדרלמוסיה כללית במדינה. כל אחד כתוב בעיניו יעשה.
כן. המילה מהפכה זה הפיכה.
כן. אז אתה אומר היה שם קרב עקוב מדם שגבה אתכם?
לא קרב, הם ירו בציבור המשתולל.
נו, זה לא קרב.
זה לא קרב, כי הציבור המשתולל לא
הגיע. השתולל, הבנתי, אוקיי. אבל בכל מקרה הוא איבד הרבה מאוד אנשים, אתה אומר.
העיתונות המהפכנית. וכאן אני רוצה להזכיר עוד שוויצרי אחד. אל תשכחי שהיו לנו המון שוויצרי, ז'אן ז'אק רוסו ואחרים.
כן.
והוא מרה. מרה היה רופא, רופא מתקדם מאוד. ניסה בפעם הראשונה בהיסטוריה לאחד את הרפואה עם החשמל. הוא כתב מאמרים על החשמל כטיפול בחולים.
מעניין.
מרה, התחיל, היה רופא, אמרתי, אבל הוא היה גם עיתונאי. והיה עיתון אחד משלו, שנקרא ידיד העם, למיד ופופל. והיה מאוד מאוד קיצוני. הוא למעשה אמר שרק אם נוכל להפיל 10,000 ראשים, הרפובליקה תהיה מובטחת לעתיד.
כן.
למעשה הוא היה מה שנקרא אנרז'ה, מוכי כלבת. כך קרו למהפכנים הקיצוניים.
כי הם היו ממש ככה מוכי טירוף.
מוכי טירוף, אבל השם שלהם הוא לא שלהם. הם לא קראו לעצמם ככה.
כמובן.
היריבים שלהם קראו להם.
אז הוא הטיף למהפכה אלימה ממש, להשתלט על השלטון בצרפת בכוח הזרוע.
כוח הזרוע, והכוח הזרוע הזה מתורגם בראשים שנופלים בגיליוטינה. הוא היה אדם חולני, והוא היה נאלץ לבלות את כל ימיו באמבטיה. אבל האמבטיה הייתה מחוסה, ורק ראשו היה מחוס האמבטיה.
השילוב בין אמבטיה לבין חשמל הוא די מסוכן, דרך אגב.
לטילים שהיו מסוכן מאוד. והוא היה מקבל אורחים, ואז באה בחורה מצפון צרפת, ששמה היה שרלוט קורדה. בהרבה ספרים כתוב שהייתה מהפכנית מתונה.
כן.
אבל אני מצאתי ששני אחיה היגרו לאותה צבא של המלוכנים.
כלומר, היא הייתה מלוכנית לדעתך.
בדיוק. והיא רוצה לדבר עם מרה. הוא מקבל אותו באמבטיה, אבל האמבטיה הייתה מחוסה.
אני לא דאגתי.
והיא באותו בוקר קנתה פיגיון והיא תוקעת אותו בחזהו של מרה שמת.
היא רוצחת אותו.
היא רוצחת אותו, וידע שהיא גוררת את הוצאתה להורג, והיא משיבה מוטב שאני אלך על הגיליוטינה מ-30,000 אנשים אחרים.
כי מה? כי הוא הטיף למהפכה אלימה?
בדיוק. אם כי הוא היה אדם מאוד משכיל, כפי שנזכרתי. היה רופא. ולמעשה המהפכה מגיעה עכשיו לשיא המשבר שלה. השפה מתחלקת, ההר מתמלא, והביצה נשארת למטה.
כלומר, יותר ויותר אנשים מצטרפים לרדיקלים, למהפכנים שרוצים, מה, לחסל סופית את משפחת המלוכה?
היא למעשה כבר על דרך לחיסול. אבל יש אזור בצרפת שנקרא ז'ירונד. זה אזור בורדו.
כן.
כשדיברנו עליו, כשדיברנו על מונטסקיה. הז'ירונדיסטים, כלומר, הנבחרים
מהאזור הזה, כן.
היו מתונים. ומספרם הולך ופוחת.
אבל אני מנסה להבין כרגע, בשלב המתקדם שכבר נמצאת בו מהפכה, מה הפער? מה רוצים המתונים ומה רוצים המהפכנים הרדיקליים?
המתונים היו מוכנים שהמלך לא יוצא להורג, לחזור להיות מלך קונסטיטוציוני, ונעשה מה שהאנגלים עושים. מלך עם פרלמנט.
כלומר, הם לא שינו את העמדות שלהם.
כן, אבל הם, מספרם הולך ומתמעט.
לעומת זאת, הרדיקלים רוצים מהפכה של ממש.
כן, ממש וכיסוי המלך. ועכשיו המהפכה מגיעה לשיאה, וההמשך הזה נדבר בפגישה הבאה.
שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק 11. פרופסור מיכאל הר סגור וליעד מודריק שוחחו על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית. ערכה שרון סטובצקי. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני אופירה יעקב, גל חי וטל אוטרמסקי. בתוכנית הושמעו קטעים מתוך יצירות של ז'אן בטיסט לולי, ז'אן פיליפ רמו, שירי לכת מהתקופה ושירי המהפכה הצרפתית.